היום שוב ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו על הסוגיות מן הדף היומי על פי הלכה ברורה וברור הלכה. והנושא שלנו היום, שגם יצורף לו רשימת דף המקורות שממנו אנחנו לומדים את הדברים הנאמרים, הוא הנושא של גדרי מצוות הוכחה דווקא. זה מופיע בגמרא בתחילת פרק רביעי במסכת ביצה בדף למד. אנחנו רואים שם בגמרא, הגמרא שואלת שם, אומר לרבה בר רב חנין לאביי, תנן, אין מטפחין ואין מספקין ואין מרקדין. יש כמה סוגיות שזה בעצם גמרא לקמן, בדף למדווה ועמוד ב', לא כל כך רחוק גם מהיום, נאמר שם שאין מטפחין ואין מספקין, זאת אומרת לא עושים, לא רוקדים ולא מוחאים כפיים, ואנחנו, והגמרא בעצמה שואלת, מצד אחד אלו דברים שנאמרו עליהם, שלא עושים אותם בשבת וגם לא ביום טוב, ומשום גזרה, יש עליה גזרה שגזרו, שחוששו שאם יתירו את הפעולות האלה, הרי יגיעו לידי תיקון כלי שיר, זוהי הסיבה שבגלל זה נאמר שלא יעשו, אבל הגמרא אומרת, והעידנא דכחזינא דעבדנא אחי, זאת אומרת, בעצם העובדה היא שלא מקפידים על האיסורים האלה, וגם לא אומרים ולא כלום, אז איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, זה לא הדוגמה היחידה, יש גם דוגמאות נוספות. למשל, אומרת הגמרא, לתיים אחד אומר רבה, לולי תביני שפומה, לחיה דילמה מגנדר לחפץ ואתי להיטוי, דלת עמוד ברשות הרבים, ואנחנו יודעים, זה דברים שנאמרו פה מקודם, שלא לשבת על פתח המבוי בשעה שיש חשש, שדברים חפצים יתגלגלו, ויפלו ויצטרכו לקחת אותם ולהכניס אותם מרשות הרבים לרשות היחיד, אז לא לשבת שם כדי לא להגיע לידי תקלה. אז הוא גם כדוגמה שקיימת, הוא אומר שנשים לא מקפידות ויושבות בצורה הזו ולא מקפידות על לא חוששות מפני האיסור שוב, אלא צריך להגיד שיש, הגמרא אומרת, תשובה משותפת לשתי העניינים האלה. אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. יש כאן באמת גדר מאוד מעניין, ויתור על התוכחה, ויתור על הניסיון להגיד לאנשים שלא ינהגו כפי שהם נוהגים, מפני החשש, תכף אנחנו נראה את פירוט הדבר הזה, שמפני החשש שמא לא ישמעו למי שמוכיח אותם, אז על זה נאמר, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. זה באמת גדר מאוד חשוב שנאמר כאן, ויש עליו גם גדרים נוספים או מקומות אחרים שמדברים עליהם. הגמרא בעצמה בהתחלה אומרת כאן, ואני מילה בדרבנן. זאת אומרת, הגמרא אומרת שהצד השווה של שני הדברים שנזכרו כאן, העניין הזה של מחיית הכפיים והריקוד, או אפילו הישיבה הזו של בפתח המבוי, אלו שני דברים ש... שני דברים שהאיסור שלהם הוא רק מדרבנן. רצתה הגמרא לומר שאולי רק בדין דרבנן, שהוא נחשב בכל אופן לדין קל יותר, להלכות קלות יותר, כמו מהרבה דברים של מסכת ביצה, שאלו דברים שקשורים אל המסכת הזו, אז שם באמת אולי יראו לנכון לא להקפיד ולא להוכיח, כדי שלא ייקשלו, מוטב שיהיו שוגגים. אבל בדורייתא לא, אומרת הגמרא בהמשך, לא היא ולא היא. ולא היא, לא שנה בדורייתא, לא שנה בדרבנן, לא אמרינן לו ולא מידי. אומרת הגמרא שהגדר הזה הוא דווקא, לאו דווקא בעניינים של דרבנן, אלא גם בעניינים של דורייתא. גם כאשר מדובר על מצוות או איסורי דורייתא, גם כן אנחנו מוצאים שאמרו את אותו גדר. אומרת הגמרא, והראיה, תוספת יום הכיפורים, הדוגמה שמובאת פה היא תוספת יום הכיפורים, שכידוע יש לימוד מיוחד מדרשה שמלמד שביום הכיפורים צריך להוסיף מן החול אל הקודש, שצריך גם להתחיל בתענית של יום הכיפורים, לא ממש בזמן, אלא אנחנו אומרים את זה אולי בכל שבת, אבל ביום הכיפורים זה עניין באופן מיוחד מודגש יותר, ולא כאן המקום להסביר את ההבדל בין שבת ליום הכיפורים. אבל בכל אופן, בוודאי שביום הכיפורים יש עניין של תוספת כדין הכרחי מן התורה. ואז ובכל זאת, הגמרא אומרת שהעובדה היא שאנשים לא נוהגים להיזהר בדבר הזה, ואכלו ושתו, כך הוא אומר, אוכלים ושותים עד שחשיכה, זאת אומרת עד לרגע המדויק, של כניסת היום הקדוש הזה, והנה זה נוהגים ככה, ולא אומרים להם גם כן ולא מידי. אומרת הגמרא, הנה דוגמה שהיא לאו דווקא בדין דרבנן, אלא בדין של איסור דורייטה, שגם עליו אנחנו אומרים שמוטב, אומרים את הכלל הזה של הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. אז אם כן, הכלל הזה מופיע פה לפי הגמרא לא רק לגבי דיני דרבנן, אלא גם לגבי דיני דורייטה. מכאן יש באמת צורך לנסות להרחיב וללמוד ולראות מה נאמר כאן, כי זה באמת גדר שצריך להבין את גבולותיו. מפני שמצד אחד יש לנו מצוות תוכחה, כולנו יודעים בתורה עצמה, נאמר בפרשת קדושים, הוכח תוכיח את עמיתך, זאת אומרת שזו מצווה והלכה מפורשת, שצריך להוכיח, כן, אם רואים אדם שנכשל בעבירה, צריך להוכיח אותו. אם כן, מצד אחד נאמר, המצווה הזו היא מצווה שאנחנו חייבים בה ככל המצוות, ומצד שני אומרים לנו פה, לא, תניח להם, אז מתי כן ומתי לא, ואם יש בזה גדרים שקובעים משהו. הגמרא בעצמה, כפי שאמרנו, ניסתה בהתחלה לומר שהגדר הוא יהיה במצוות דרבנן לעומת מצוות דאורייתא. מסקנה, גם בדאורייתא אנחנו מרחיבים את מה שנאמר פה, שמוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים. אבל הנה באמת יש לנו כאן גדר נוסף. למשל, באמת הראש פה במקום אומר שמביא את דת בעל האיתור, אחד מגדולי הראשונים, שהוא אומר שאפילו שהגמרא דיברה פה על דין דורייטה, היא לא התכוונה על כל הדינים של דורייטה, אלא רק על דינים דורייטה כמו תוספת יום הכיפורים. מה הנקודה המאפיינת את תוספת יום הכיפורים? הם אומרים שזה לא מפורש בדורייטה. זאת אומרת, יש דברים שהם יותר מפורשים, שעליהם אנחנו נאמר שבכל אופן צריך כן להוכיח ולגרום לנסות להוציא את האנשים מן האיסור שהם שקועים בו, ומה שנאמר על תוספת יום הכיפורים זה כאילו דבר שהוא לא מפורש. מה ההבדל בין דבר מפורש לדבר שאינו מפורש? אנחנו יודעים שחומרת ההלכות נקבעת לפי הדין. תוספת יום הכיפורים, אם זה דין תורה, אז זה לא משנה כל כך אם זה בא מכוח דברים שהם מפורשים בתורה, או דברים שהם נדרשים על ידי דרשות שאנחנו דורשים בפסוקים. אז מה באמת ההבדל ביניהם? יש שמסבירים שהכוונה היא שאם זה דבר שלא מפורש בתורה, אז הסברה אומרת, או חשש יותר גדול, שלא ישמעו למוכיח, כי יגידו אתה לא מדייק, זה לא כתוב במפורש. זאת אומרת, הדבר שלא מפורש הוא בגלל שיגידו עליו שבאמת זה לא, יתחילו כאילו לחלוק עליו בעניין. ואני אולי אקרא פה באמת את לשון השולחן ערוך, איך שזה נאמר. ההלכה הזו של תוספת יום הכיפורים מופיעה בהלכה בשולחן ערוך. נשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה, ואינן יודעות שמצווה להוסיף מחול אל הקודש, אין ממחים מידן, כדי שלא יבואו לעשות בזדון. אומר הערמה בתוספת, הוא הדין בכל דבר איסור, אמרינן מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין. ודווקא כשאינו מפורש בתורה, כמו שאמר הראש, אף על פי שהוא דאורייתא, אבל אם הוא מפורש בתורה, מוחין בידו. זה גדר שאמרנו על פי הראש. אבל הדברים עדיין טעונים הרחבה נוספת, ואני אסביר. כפי שאמרנו, יש לנו מצד אחד מצוות הוכחה, ויש לנו מצד אחד את מה שנאמר כאן. מצוות התוכחה בתורה מפורשת כמובן גם בגמרות במקומות אחרים. יש למשל גמרא ברכין בדף ט"ז, אומרים, מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו. תלמוד לומר, הוכח תוכיח. ויש שם אפילו הגדרה בגמרא עוד נוספת, הוכיחו ולא יקבל ממנו, מניין שיחזור ויוכיחנו. זאת אומרת, אפילו אם אתה כבר רואה שהוא לא מקבל, לחזור ולהוכיח. עד איזה שלב נאמר, אפילו יש שם דעה עד שהוא מכה אותו. אחרים אומרים עד שהוא מקלל אותו, עד שהוא נוזף בו. אלו דברים שנאמרו בגבולות. זאת אומרת, תגיד לו עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, רק באותו רגע שזה כבר מגיע לגבול כל כך קשה, שהוא מכה אותו אפילו אולי, זה אז אומרים לו לעצור. זה לכאורה השאלה איך הסוגיה הזו מתחברת אל הסוגיה שכרגע אנחנו למדנו. וכאן באמת מן הראוי לתת את הדעת. הגדר הראשון שהזכרנו, דבר מפורש בתורה, דבר שאינו מפורש בתורה. הסברנו שמפורש ואינו מפורש, בגלל שאם אינו מפורש, החשש שלא יקבלו גדול יותר. זה בוודאי שזה נראית סברה נכונה. שאלה נוספת שעמדו עליה גדולי הראשונים, וזו באמת שאלה מאוד חשובה, האם הגדר הזה נאמר דווקא כאשר אתה חושב שמי שעובר את העבירה, הוא לא יודע על קיום העבירה, וממילא הוא באמת שוגג, ועל זה נאמר מוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים, או שאפילו הכוונה כאשר אתה יודע שהוא מזיד, זה דבר מדרגה חמורה כמובן בהרבה יותר, גם אז אולי השאלה אם להוכיח אותו או לא להוכיח אותו. אנחנו למשל יודעים שיכולה להיות הבדל, אם אדם הוא מזיד ולא מטרים בו, אז דרגה אחת, אם מטרים בו והוא בכל זאת ממשיך לקיים את האיסור, אז דרגה החומרה, דרגת העבירה שהוא עובר, חמורה יותר. אז אולי אפילו על זה, בדברי הראשונים והמפרשים, אנחנו רואים שהייתה בזה באמת, ישנה בזה באמת התלבטות. כי מצד אחד לשון הגמרא אצלנו, מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין. אתה יכול לומר שזה דווקא כשזה באמת שוגג, שאתה חושב שאתה יודע או מניח שהם לא יודעים בכלל על קיום האיסור, ומצד שני אנחנו רואים או יכולים לחשוב שגם כאשר זה עבירה במזיד, גם אז אנחנו נאמר שיש מקום אולי להימנע מן התוכחה, מפני שאם אתה מוכיח אתה מביא אותו בעצמו לדרגה חמורה יותר, גם זה חשבון. וההנחה הזו מתבססת על סוגיה אחרת, זו סוגיה במסכת יבמות בסוף פרק שישי, שם אנחנו מוצאים דברים מאוד חזקים בערך בכיוון של הגמרא שלנו. הגמרא שם אומרת במפורש, שזו אמירה גם כן אני חושב די ידועה ומוכרת, שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. ושם לא מדובר דווקא על דברים של שוגג, אלא משמע כל דבר שאתה רואה ויודע, שאם אתה תגיד את מה שכדברי תוכחה הדברים שלך לא ישמעו, אז מצווה נאמר שם, לשון של מצווה, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר, זה דבר באמת חידוש, וזה משמע אפילו במזיד. ומתוך כך יש באמת בדברי הראשונים ניסיון לתת עוד גדרים נוספים. אם אנחנו נביא בחשבון כאן גדרים נוספים, למשל, יכולה להיות גדר אחד, יכול להיות, כפי שאמרנו מקודם, שאתה למשל יודע, שהוא לא ישמע, זה מצב אחד. מצב שני זה כאשר זה ספק אם אתה תמצא אותו כשהוא לא שומע. זה יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. יכול להיות שההבדל הזה יבוא לידי ביטוי בהבדל בין מזיד לשוגג. במצב של שוגג יכול להיות שאפילו רק במצב של ספק, אז אתה לא יגידו, אם אתה יודע שהם שוגגים, אל תגיד להם. למה? כי אם אולי הם לא ישמעו, יש ספק אם ישמעו, ולכן אולי הם לא ישמעו, אז יותר טוב כבר המצב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים. אבל כאשר מדובר על מישהו שאתה יודע עליו שהוא אולי בזדון, אצלו אם זה ספק, דווקא הסברה אומרת שכיוון שהוא כבר ממילא מזיד, הסברה אומרת שכן בוודאי תוכיח אותו. ורק אולי כאשר אתה ממש יודע בוודאות שהוא לא ישמע, רק אז לא להוכיח אותו. זה חילוק שיכול להיות מתאים לחילוק בין שוגג למזיד. אבל כמובן שזה לא הכל. למשל בדברי הנימוק יוסף במסכת יבמות, אנחנו מוצאים שהוא מחלק בין יחיד לרבים. רוצה לומר שאצל היחיד, אז באמת צריך להוכיח אותו עוד ועוד ועוד. ומה שנאמר במסכת יבמות, שלא יוכיחו ולא יעשו, שלא יגידו את דברים שלא נשמעים, התכוונו דווקא בתוכחה לרבים. אולי זה כבר מתקרב קצת למצבים שאנחנו נמצאים היום. אולי בדרך אחרת ונוספת אפשר לומר שדבר שלא נשמע, הכוונה היא לאו דווקא על התוכן של הדברים, אלא אולי הכוונה היא על הסגנון שלהם. אם אתה יודע להגיד את המצווה לומר דבר הנשמע בסגנון שהוא נשמע, אבל אם אתה דברים שלא נשמעים, זה לא רק בגלל השומע, לפעמים זה יכול להיות בגלל המדבר. המדבר המוכיח, אם הוא רואה, הוא בוחן את עצמו, שהדיבור שהוא מדבר הוא באמת לא יתקבל, אז באמת יותר טוב שלא ידבר. ידבר אולי, גם במצב של מזיד, מי שיודע לדבר בצורה כזו שהדברים שלו כן נשמעים. זוהי עבודה גדולה שצריכים גם לעבוד על עצמנו, לדעת איך להוכיח. כי עניין התוכחה הוא באמת עניין מצד אחד כל כך חשוב, ומצד שני, כפי שאנחנו רואים, יש פעמים רבות שצריך להיזהר בהם, לפעמים הנזק מרובה מהתועלת. כפי שאני תמיד אומר, הסוגיה היא עוד רחבה, אני לא יכול להקיף את הכל, אבל ניסינו עד כמה שאפשר להראות חלק צדדים של הדברים שמתבררים מסביב לשאלה הזו, אם מתי כן מוכיחים ומתי מוטב אולי שלא להוכיח. שלום. בעזרת השם, נמשיך הלאה.